הכל חי אונליין, 93fm.co.il. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב בני, טוב לראות אותך. תשמע, אתה נראה היום...
קודם כל, לפני בוקר טוב.
קודם כל יש לנו אורחים באולפן.
גמר, חסימתוי ואגוטניק קוויטל, הפיסקי טוב. נגיד בוקר טוב גם לישי פופובסקי.
רוי קנטן. הם החליטו שהם לא משתלטים עלינו, אז הם החליטו להגיע...
כל אחד יש טכנאי נפרד.
כן, זה יפה, זה יפה. בסדר,
טוב.
מה המצב? מה קורה? איך היה אצלך? איפה היית ביום כיפור?
בבית הכנסת הראשונים, בבני ברק.
אני הייתי...
רגע, תן לי לסיים משפט, תן לי לסיים.
לא רציתי, יש לי מה לספר לך, יש לי מה לספר לך.
חשבתי משהו, השתפר משהו אצלך.
מה היה?
קודם כל, היו שני בעלי תפילה באמת יוצאים מן הכלל. בעל שחריס היה הזמר, המלחין הידוע, לא יודע בדיוק איך להגדיר אותו, יהודה דים.
רב יהודה דים. זמר.
יוצא, אתה יודע, יהודי כזה נעים הליכות, יראי שמיים, עם קול נעים ובנוסח יפה, זה שחריס. ומוסף היה לנו את הרב חנן נוימן מקריית הרצוג. הוא כבר יותר חזן, ועם נוסח יפה, ועם קול ערב. מה אני אומר לך?
היה הפסקה, עניינים?
היה הפסקה לא כל כך ארוכה. לא צריך, ביום כיפור לא צריך הפסקות.
נכון.
צריך איזה הפסקה, שעה ומשהו, לנוח קצת, בסדר, בין לבין.
ואיך מחירי העליות אצלכם היו, ככה?
נשמע, מפטיריונך, וייסבוס היה 1,000+ שקל, אבל...
וואו, כי אצל הרב פינטו זה 4 מיליון, אז אני חושב שהייתי עובר לבית כנסת של הרב פינטו.
בוא, תעשה לי טובה, אני אחרי יום כיפור,
הייתי מתחיל עכשיו להגיד... 4 מיליון, אתה לא צריך לעבוד אחרי זה כל השנה.
לאן הכסף הלך, מה המומי?
זה אחר כך... אני, לעומת זאת, הייתי בירושלים, לא הלכתי לבית כנסת הגדול, אבל שמעתי את חונת דייץ'.
עוד פעם אתה עם חונת.
איזה חזן. ושמעתי את הרב הופמן.
מה, לספר לו? לספר לו.
והמשגיח הרב פישר, שמחר תעליות, מרף תראה מה אנחנו ב-2,250 דולר. תגיד,
לספר לחונת איך אתה קורץ לי עם כל הקרץ.
איזה קורץ? אין תפילה כזאת, בני. אין, אנחנו... יהיה לנו שנה נפלאה בעזרת השם.
בעזרת השם, אבל תשמע...
כל אחד במקומו הוא, אתה מבין?
בוא נחזור...
פחדתי להיכנס לבית כנסת הגדול.
בוא תחזור לקרקע המציאות. ולפני שנדבר על ארדן וגל הירש וכו' וכו', תשמע, בגבול הצפוני שלנו...
ברוך השם.
רוסיה בסוריה.
פראבדה. יש לנו רוסים. וזה המחלוקת שהייתה לי. התחתה דיברת איתי על אובמה. שאובמה, מנהיג, כנראה הוא לא המעצמה הכי גדולה. תראה איך פוטין עושה בית ספר לכולם.
תגיד לי, אתה רציני? אתה רציני?
בית ספר. יש לנו בסיס רוסי.
טוב, אבל אתה יודע מה...
רגע, אני שואל אותך כרגע, מה קורה אם טייס ישראלי, עכשיו באמת, זו שאלה גדולה, טייס ישראלי, טס בשמי סוריה, ופתאום שמטוסים סוחוי של הסובייטים נכנסים לו לזווית עין. מה עושה?
תשמע, בשזה...
זו שאלה באמת קשה.
תשמע, בשזה ביבי נסע לרוסיה, עם כל הפמליה, כן, עם ראש המן, ועם הרמטכ"ל.
זה כל כך מרגש, זה עוצמה, הרגשתי עוצמה.
תשמע, עכשיו, האמת היא, אני לא רוצה לזלזל, אבל מצד שני...
אני לא מזלזל, אבל זה נראה לי סתם, שאנחנו תראה, לבד. זה מה שנראה לי.
העובדה הזאת שרוסיה נמצאת היום בסוריה, אתה יכול להסתכל על זה...
זה קצת מרגיע. אני לא צוחק.
יכול להיות מרגיע?
כי בסך הכל יש עם מי לדבר. זאת אומרת, בעניין הזה, עכשיו אני חושב על מה שאתה אמרת.
אתה אומר שיש עם מי לדבר.
אני חוזר מכרגע ממה שזה, כי יכול להיות, יש בעיה, אתה פונה לפוטין. יש
לפחות... עד היום היה לך עם מי לדבר? לא. אז עכשיו יש לך עם מי לדבר.
אוקיי, קיבלתי, תודה מה?
אבל סתם אני רוצה לתת לך נקודה למחשבה.
בבקשה.
בוא נדמיין לעצמנו 10-15 שנים לאחור, ישראל מנהלת מסע ומתן עם סוריה. עם אסד האבא.
אנחנו מחזירים.
אנחנו מחזירים. לא יודע כמה, חצי, 3/4, אולי עד גבול הכינרת, אתה יודע, עומדים שם למעלה. אני לא יודע באמת מה היה קורה באמת. בואו נדמיין לעצמנו את הסצנריו הזה
שדאש על שפת הכינרת.
תגיד לי, זה נשמע לך?
זה לא נשמע, אתה יודע מה? זה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אני אומר לך, אין פה משהו אחר.
לא, קודם כל, אתה יודע מה? כמעט אין סוריה. סוריה מתפרקת, הרי כולם בורחים משם.
נכון.
זאת אומרת, עוד מעט אין סוריה, אין בכלל מול מי להילחם. אני כבר לא מדבר שכל הנשק שלהם שם, הכל הולך, נחתך, לא נשאר להם שום דבר, הם צריכים היום...
תחמושת חדשה, נכון.
שהרוסים מספקים להם, או האיראנים מספקים להם. זה פשוט לא יאומן, כי יסופר איך הדברים מתגלגלים. אתה יודע, הנה השם אלוקיך הבא,
תראה מה, ותן לי באנלוגיה, עם אבו מאזן. תראה, אם אני אתאר לצליחה שאנחנו מחזירים ומחזירים ומחזירים, אבו מאזן כבר, הכל, אנרכיה שם, אנרכיה. זאת אומרת, צריך להסתכל על זה באמת כמו שאתה אומר, יש כאן לא, השגחה
יש
פרטית.
פה, אבל יש פה, אבל, אני אזכיר לך את זה תמיד, אם תרצה או לא תרצה.
בבקשה.
את כל אלו שישבו אז וצעקו, כן. כשהחזירו את סיני, ואמרו, אוטוטו, ההסכם הזה לא שווה שום
לא,
דבר.
עם המצרים, עם המצרים. המצרים, אני אגיד לך,
לא, רגע, אבל המצרים. בדיוק שבד. את אותה שפה, אתה שכחת, אני לא. אני זוכר את צחי הנגבי, ואת כל החברים שלו, ואת גאולה כהן.
הוא חזר בו, הוא נהיה היום שמאל...
עזוב, עזוב מה שחזר או לא חזר, הוא הרי הצביע בעד ההתנתקות, כן. אבל עזוב כרגע את זה. הוא אז, לא רק הוא, כל הימין אז צעק נגד הסכם השלום עם מצרים.
אבל
ומה, לא סתם צעק.
אבל יש שוני בין מצרים, שים לב. מצרים לא התפרקה. מצרים יש לנו 36
אבל מה הם טענו? שההסכם הזה הוא פיקציה?
אז הם טעו.
זאת אומרת שלא כל מה שאנחנו...
לא תמיד... לא זאת אומרת, כל... יש אפשרות לשלום. בוא נגיד ככה, אבל...
לא מדבר על שלום. אז...
לא, אני כן מדבר על שלום.
זה מהמילה שלום. בוא נוציא אותה מהלכסיקה.
היא לוחמה. בדיוק. היא לוחמה. אז היא לוחמה. יש אפשרות. השאלה היא מי?
עכשיו, השאלה היא שוב, זה אותו דבר גם בלבנון. מצד אחד, כולם צעקו על, על זה שישראל יצא מלבנון כמעט, בלי שום הסכם, בלי שום דבר. או במידם. בסדר. אבל מצד שני, החיזבאללה כבר...
חוגגים.
מה זה חוגגים? זה כמויות נשק מטורפות.
נכון.
אז באו להם הסורים, ועכשיו החיזבאללה צריכים לעבוד בסוריה, ושם נרגים להם על ימין ועל שמאל כל הזמן.
תשמע, רואים את הקדוש ברוך הוא
בנחש. לא, זה בחוש, זה לא יאומן.
אמת, 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 אמת. טוב, מה עוד אנחנו מדבר? אני חושב שהייתי רוצה לדבר היום על הירש, גל הירש.
מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד לך,
כן,
שלדעתי... במדינת ישראל, אני אומר כרגע משהו קשה מאוד, שאתה בטח לא תוכל לעמוד במה שאני אומר כרגע, אבל הטובים לא הולכים לתפקידים ציבוריים. כי הירש לדעתי, הוא לא היה רק ראוי, הוא היה איש הנכון, איש לא נגוע, איש שיש לו רקורד צבאי מוכח, ורק אלה שהם לא קומבינטורים, לא מצליחים. אם הירש היה קומבינטור והיה תופר כבר עם הניצבים שנמצאים היום, לא יודע, לא אוהב את זה. מה שקרה כאן כרגע זה שפיכות דמים, שלדעתי מישהו שהוא באמת ראוי, לא הולך להיות מפכ"ל.
שמה, בוא, אני רוצה לתת לך כמה זוויות אחרות.
בבקשה.
ותנסה אולי לזרום איתי. בבקשה. אולי. דבר ראשון, תשמע, ברגע שאתה לוקח אחד המועמדים מתוך המשטרה, אתה כבר יודע את הרקורד שלו.
כן.
אתה יודע מה יש לו, מה אין לו, מה קורה
זה
איתו.
זה לא נכון.
רגע, רגע, לא, 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 למה?
את הניצבים שהיו ואיך הם גמרו בבושת פנים.
בסדר, אנחנו...
לא ניצבים...
אנחנו מדברים עכשיו, אם אתה לוקח את אחד משלושת הניצבים הקיימים,
כן?
כן? בן ציסאו, יורם הלוי, זוהר דביר, אחד מהם, נכון לעכשיו, יש לכולם דף חלק. אולי לבן ציסאו קצת משהו עם הסיפור עם, עם אירועי האינטיפאדה שם בוואדי ערה. בסדר, בוא נגיד שהוא עבר את זה. נכון לעכשיו, הם דף חלק. אתה יודע עם מי אתה מתעסק.
לא
אבל אם אתה לוקח עכשיו בן אדם מבחוץ,
כן.
גם אם הוא היה קצין צבא בכיר,
מוערך.
וחשוב ומוערך, כן. יצא לעולם העסקים, כן. יצא לפה, יצא לשם, אם הוא היה נשאר במגזר כן. הציבורי,
כן.
בתפקיד כזה או אחר, אז אתה יודע שהוא עדיין נמצא לא חלק מה... ברגע שהוא יצא למגזר הפרטי, אתה כבר לא יודע, הוא כבר, מה שנקרא, הוא כבר לא נמצא בתוך, אתה לא רואה אותו במקם שלך. בתוך המקם אתה לא יודע, ואז פתאום מתברר לך שאולי בן אדם עשה פשעים כאלו, כן או לא, אני לא יודע. יכול להיות...
אבל לא יכול להיות שאת הפשעים עצרו רק אחרי שהבן אדם הציג מועמדות, מתחיל מחפש אותו.
לא, אבל פה...
איפה היו קודם?
פה הטעות...
איפה היו קודם?
לא, פה הטעות שלך היא אחת. קודם כל בראש ובראשונה, מי כמוך אתה, כעורך דין שמתעסק בפלילים, שאתה יודע בדיוק מה הכוח שיש למשטרה. המשטרה יכולה לקחת את החירות של בן אדם, המשטרה יכולה לעשות את הדבר הכי נוראי שיש לבן אדם. שם צריכים להיות אנשים נקיים מכל רבב, בלי אינטרסים, בלי שום דבר.
פחות
המקסימום.
אבל זה היופי. אני חושב שבן אדם שהיה בצבא, רק שנייה, ויצא, אני מבין, יצא החוצה. יצא החוצה. אבל רגע, רק שנייה, זה לא איזה עבריין, זה בן אדם שאיש עשייה, שלא דופק לאף אחד חשבון.
רגע, ואם, אתה יודע מה, בוא ניקח לדוגמה עם הבן אדם הזה כסוכן נשק ושוב. הטיעון שאתמול הייתי פה ברדיו קולחה עם יריב אופנהיים, הוא מעלה טיעון שהעובדה שגל הירש היה סוחר נשק, פוסל אותו, ואני אמרתי, זה שטות ממדרגה ראשונה, שטות מוחלטת. אתה יודע, יותר מזה, אני אמרתי משפט קצת, אולי תואב אותו.
מה הוא צריך לעשות, לרכתוב את
ההבטלה? צהל, שבעצם היה צבא, הפך להיות לעם הצבא. ועכשיו, כל מי שנמצא בצבא, מטבע הדברים...
מחפש למנף את עצמו ברמה
אישית. או בנשק, או בכל מיני טכנולוגיות של אלביט, זה לא משנה.
אלקטרו, אופטיקה, נכון.
הכל זה בסופו של דבר נשק.
נכון.
יש נשק שהוא רובה, ויש נשק שהוא מלט, אלה ואחד סוגים יש.
מסכים איתך ב-100%.
אבל מצד שני, בוא ננסה לדמיין לעצמנו שהוא שכר בנשק עם מדינות שאסור היה לסחור בהן.
אז היו יודעים את זה כבר.
ואם אתה לא יודע, אתה לא יכול...
אתה לא יכול כל דבר, תשמע, זה מצחיק מה שאתה אומר. אז לפי זה אני לא יכול לתת לאף אחד.
לפי זה מה שצריך לעשות, שבפעם הבאה...
תראה, אני אגיד לך, אני אוריד לך להנחתה. עם אותו אחד שעבד, אותו חוקר שעכשיו קיבל... עם פישר, קיבל 8 שנים. כרגע קיבל 8 שנות.
נראה מלכה, רב פקד.
יופי, לא משנה, רב פקד. לכאורה הוא בתוך המקם שלנו, לכאורה הוא מאוד מוערך ביחה. כלומר, כל אחד יכול להיות חסר יושר, בין אם הוא בתוך המגזר הציבורי, בין אם הוא בחוץ. ולכן אני אומר, אני חושב שמה שעשו לו כרגע זה...
מסכים איתך, אבל אני אומר דבר אחד. אולי בפעם הזו זה קצת היה קצת מוזר, זאת אומרת, היה, כל התהליך היה לא טוב.
אני אשאל אותך שאלה אחת, מילה אחת, בני, אני רוצה להציע לך את המפקדות עכשיו, לא יצויר, שבאים אליך, בני, אומרים, תשמע, אתה איש עשייה, הרב שטיימן נותן לך, באמת, נותן לך את האישור לצורך העניין, אוקיי? אני לא בטוח שאתה אגיד, אני לא רוצה לקחת את זה. לך תדע, מחר יגידו שעשיתי את ה... אתה כבר מפחד.
כן,
אתה מבין מה אני מתכוון?
אני מסכים.
ואתה ראוי, ואתה נכון, אז... ואתה מסוים. אתה מבין מה אני אומר? זה לכן אני אומר פה.
ההליך הנכון היה, שאתה הרי יודע מתי מפכ"ל מסיים את תפקידו. הוא הרי לזמן קצור.
חצי שנה קודם.
חצי שנה קודם. תבוא, תציג מועמדים. הפעם הזאת זה קצת היה שונה.
טוב, זה גם בגלל הבחירות.
בגלל הבחירות, אז היועץ המשפטי לממשלה לא נתן לאהרונוביץ'.
כי הוא הרי מנהל את המדינה.
למנות מפכ"ל.
כן.
זאת אומרת, רמטכ"ל היה אפשר. מפכ"ל היה אסור.
כי הוא מנהל את המדינה, הרי. סיכמנו שהיועץ המשפטי מנהל את המדינה.
אז אולי הוא יבחר מפכ"ל, מה דעתך?
כן, לפי מה שזה נראה, הוא הולך לבחור. כי הוא גם זה שאומר, ברגע שהוא אומר, אני לא יכול להגן עליו בבג"ץ, לצורך העניין, זה אומר, אדוני, פסול.
אולי שופטי בג"ץ יבחרו בסופו של דבר, כי הרי בסוף הכל מגיע לבג"ץ, אז
זה בסוף זה יגיע לבג"ץ.
גברת נאור, ופוגלמן, ואנדל, וכל החבורה הנחמדה הזאת. מה אתה אומר על חשין שהלך לעולמו?
אני אהבתי אותו.
אתה מוכן להשאיר את זה לאייטם הבא?
לאייטם הבא.
בוא נשמע איזה שיר.
איזה שיר, תן לנו כאן איזה משהו ככה. איזה קרליבך שהתגעגענו.
אבל קרליבך אורגינל, כי אני רוצה לגלות לך. במוצאי החג, יהיה פה מ-12 בלילה בערך, תוכנית שלי, 3 שעות, מיטב הזיצים.
אני לא שר.
שעשיתי, אתה לא יודע לשיר, עזוב, בוא לא נגלה לכולם את האמת. אז עכשיו נשמע את האורגינל של קרליבך. במוצאי החג,
את כל החיקויים.
את החיקויים, אבל חיקויים מאוד יפים.
אוקיי, כי יש כאלה חיקויים לא טובים, אתה יודע למה אני מתכוון. טוב.
קדימה. Yeah.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, בני, חזרנו, איזה שיר, תשמע, כל הכבוד, חזרת עם כוחות מחודשים השנה. בוא נדבר קצת על חשין, מישל חשין, הלך לעולמו.
תשמע.
אני מאוד אהבתי אותו. אני ברמה אישית אהבתי ואני רוצה לספר לך סיפור. חשין היה מצד אחד, צריך לקרוא את הפסקי דין שלו, לראות שהיה, פספסנו יהודי שאם הוא היה, אם הוא היה חרדי, הוא היה ראש ישיבה, זה ברור לי, זאת אומרת חריף, אבל אני אספר לך סיפור שקרה איתי, הייתי בבגץ, ומישל חשין בסוף, תראה איזה בן אדם חמוד, ואז הוא אומר לי, אוזדיצ'ר, אפשר להציע לך הצעת ייעול אישית? אמרתי לו, כן, בטח, הוא אומר, תקשיב, אולי תעברת את השם שלך, מאוזדיצ'ר. אמרתי, אדוני, מה אתה מציע? הוא אומר, תראה, אוזדיצ'ר זה מזרח גרמניה. מזרחי. הוא אומר, מהיום ועלה אני קורא לך משה מזרחי. אמרתי, תראה, אדוני, אפשר לדבר פתוח? הוא אומר לי, כן. אמרתי, תראה, אני אגיד, אשאל את אדוני. אם אדוני יושב כרגע, שותה מצטפוזים, קורא את עיתון הארץ, כך אני אומר לו, ביום שישי, ורואה תקדים של עורך דין משה מזרחי. מה אדוני אומר? אדוני אומר, יש עוד 20,000 עורכי דין משה מזרחי. אבל שאם הוא יראה משה אוזדיצ'ר, מה הוא יגיד? יגיד, וואו, זה דתי ההוא, עורך דין ההוא. הוא אומר לי, אל תחליף את השם שלך. מי שיגיד לך להחליף את השם, אל תחליף. משם ידעתי שהוא גם שותה מצטפוזים וגם קורא הארץ. זה לחוד, אבל כל שופט ששואל אותי היום, למה אני לא מעברך? אני אומר שבית משפט העליון נתן החלטה שיפוטית שאני לא מעבר את השם שלי. מאוד אהבתי אותו.
אני לא עצרתי אותך.
כן.
למרות שאת הסיפור הזה אני זוכר מצוין. כבר סיפרת אותו בתוכנית.
אבל זה החזק.
זוכר
אותו. אבל הוא נפטר פעם אחת.
זוכר אותו מצוין בדיוק מילה במילה. אבל להיות בזה סיפור טוב.
אז ניתן לזה.
אבל עכשיו, אתה יודע מה? כן. איך אומרים, הלוויה כבר עברה. עכשיו, אני לא חולק עליך בדבר אחד. השופט חשין, הפסקי דין שלו זה פשוט לתפארת. זה פשוט תענוג לקרוא את זה, כתוב כתיבה מהממת, מדהימה, באמת מיוחד במינו. דבר נוסף צריך לומר לשבחו, היה ציוני. היה ציוני גדול, הוא לא היה נותן לכל המשחקים האלו, אתה יודע, עם הנושא של למשל חוק המסתננים, היה קצת גם אכפת לו ממה שקורה בתוך המדינה.
כן, כן.
לא, אכפת לו גם מדברים שקורים פה במדינה, ולא רק זכויות האדם, יש, מעבר לזכויות האדם, יש גם זכויות של תושבי מדינת ישראל, יש גם להם זכויות, ולא רק לסודני ולאריתריאי.
אבל הנה בא אבל הגדול.
ופה בא אבל הגדול, ואני אומר, מבחינתנו, מבחינת הציבור החרדי,
כן, הוא היה אנטי.
הוא היה, זה לא סתם אנטי.
חוק טל הוא היה גם...
בחוק טל, בחוק טל הוא היה היחידי.
נכון, זה
שם הדת מיעוט. שרצה לבטל את החוק. אני כבר לא מדבר על דברים אחרים, אין כמעט נושא שהציבור החרדי, של הציבור החרדי, שבא לפתחו של בגץ, וחשין היה לטובתו. אין דבר כזה.
אבל הוא האמין בזה. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא היה להכיס. זאת אומרת, זה כמו באיזה...
מה זה להכיס?
רגע, שנייה, לא, לא. אני מתכוון מבחינת...
להפך, זה יותר גרוע.
אולי יותר גרוע, אבל הוא לא בא כי הוא שנא חרדים. הוא פשוט היה אנטי. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הוא היה...
אז תן לי להסביר לך.
אז בוא אתה תסביר את זה.
אני אסביר לך את זה, וזה בדיוק מזכיר לי טור שכתבתי בערב יום הכיפורים בוואלה. וכשהוא מנכתוב טור, ממי אני מצפה שיבקש סליחה?
אוקיי.
יש שם הרבה טורים של אנשים מכובדים. אני כתבתי שאני מצפה לבקשת סליחה מנפתלי בנט. ואני גם הסברתי למה.
שהוא יבקש סליחה?
מיאיר, לא ממני, מי אני, מה אני? מהציבור החרדי.
מהציבור החרדי, אוקיי.
עוד דבר אחד. מיאיר לפיד, הוא יכול לחזור בתשובה. שי פירון יכול לחזור בתשובה, אומנם כבר לא נמצא שם. החבורה הזאת של היש עתידניקים יכולים לחזור בתשובה, כולם. אבל אני לא מצפה מהם, כי הם להכיסניקים. מה הפירוש להכיסניקים? יש להם אידיאולוגיה.
הוא מדבר אחרת, פתאום לפיד אומר, הוא לא מפחד מרוב חרדי, התחיל לדבר כמו ראש ממשלה.
אני לא שמעתי ממנו שהוא מצטער על מה שהוא עשה בשנתיים של ממשלת הזדון שהייתה. לא שמעתי ממנו, זהו. אז הוא להכיסניק, יש לו משנה סדורה אידיאולוגית מעשית, איך לדפוק, סליחה לביטוי, את הציבור החרדי. איך לגזול ממנו פת לחם, ואיך אומרים, לצערנו, אנחנו אומרים את זה בשקט, בגללנו, בגלל הציבור החרדי, מישהו שומע אותי?
לא, לא.
אבל בגללנו סבלו גם כל משפחות ברוכות הילדים שלקחו מהם את קצבאות הילדים.
נכון, נכון.
נפתלי בנט, הוא לא להכיסניק, זה לא איזה משנה סדורה.
לא, הוא
היה לתאבון. איזה תאבון? תאוות שלטון. הוא רצה שלטון,
והאפשרות של השלטון...
לא, אדוני הנכבד.
אני לא רואה את מישהו קם בממשלה, אני הייתי בטוח שהממשלה הזאת תיפול. 61. תראה, החבר'ה שם התאהבו בשלטון. כולם, כולם, כולם.
אני רוצה לומר לך, קודם כל, יש דברים עקרוניים שלהם, אני מבטיח לך שלא יישארו שם. אבל קח את בנט, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אתה מבין טוב מאוד היום שהלכת נגד הציבור החרדי, לא בצדק. פגעת בו שלא בצדק.
אבל הם הוא הולך, זאת אומרת, אני חושב שהם...
אני אומר בסדר גמור, אני אומר יפה מאוד. אתה צריך לקום באומץ. אני בטוח שהציבור החרדי גם יגיד לו, סלחתי. אני בטוח שהציבור החרדי יסלח לו. אבל איפה אתה לבוא ולומר, רבותיי טעיתי?
אתה ראית פוליטיקאי אחד. תן לי דוגמה, באמת, אתה עם ניסיון, אתה כתב פוליטי במערכת, פוליטיקאי אחד שקם ואמר סליחה, אני לא מכיר כתב, אולי בני בגין.
לא, לא, לא,
בני. היו. אבא, איך קראו לו אבא? מנחם בגין. אולי הוא היה טוב, הוא היה ארליך, לא יודע, הוא היה...
יש הבדל,
אני לא ראיתי מישהו שמכה סליחה במדינה הזאת.
לא, אבל מוישה, יש הבדל
שמיים. במדינה הזאת דופקים אותך מאחור, הנהג יוצא ומתחיל לצעוק איך אתה נוהג. הכל הפוך.
מוישה, יש הבדל בין מפלגה ופוליטיקאי שעומד בראש מפלגה שאני במשך שנתיים נלחם בנו יום יום קצבאות, חינוך ילדים ועל הכל אני לא שוכח עדיין את זה שהוא הרים את היד על החוק שאומר שאדם שיושב ולומד תורה הוא עבריין, הוא פליליסט.
זה לחוט, אבל אני רק אומר, גם ממך בעצם, אתה מסכים איתי שאין פוליטיקאי שקם ואמר סליחה, אין מושג כזה סליחה, בחיים הם לא טועים, הם פשוט כל כך הרמה הרוחנית הנפשית הערכית שלהם כל כך גבוהה שאף אחד לא מתנצל.
והנה מפה אני רוצה להגיע לעוד נושא, ואני אומר דבר אחד, על מה היה הנושא המרכזי שלפיד ובנט וכל החבורה הזאת נלחמה בנו? שוויון בנטל. שנתיים, במשך שנתיים, פשוט הסיתו כנגד הציבור החרדי במסע הסתה שלא היה כדוגמתו.
אוקיי.
מה באו ואמרו החרדים האלו? פרזיטים. לא שווים שום דבר.
נכון.
והנה, אתה רואה את התוצאות של הסקר. אני רואה שאתה מחזיק את הסקר הזה על...
המגזר החרדי הוא השנוא ביותר בישראל. אני אקריא לך שנייה אחת. סקר ידיעות מלא נתונים מדהימים. החרדים הם המגזר הכי שנוא בישראל, עם 32% עוינים ורק 16 אוהדים. טוב, קודם כל דוקטור מינה צמח עשתה את הסקר הזה, אז אני הרבה יותר רגוע.
אז בדיוק פה, אני מרים לך להנחתה.
אה, כן?
צריך תמיד לשים לב... כי אני חשבתי מינה,
אני מאוד אוהב אותה, תמיד הכל הפוך.
מוישה, תמיד צריך לשים לב מי הגורם שמממן ומזמין.
אני חשבתי...
אז הנה אני אגלה לך.
אוקיי.
כתוב שם שזה נעשה בשיתוף מכון ירושלים לצדק. שמעת פעם על מכון כזה?
לא, אוקיי.
טוב.
צריך לקרוא את האותיות הקטנות.
לקרוא את האותיות הקטנות. עכשיו, בראש המכון הזה עומד אדם בשם עורך דין מיירס.
אוקיי.
עכשיו, אני אומר שוב, אני לא נכנסתי לנבור בכל ההיסטוריה שלו, אבל בגדול מה שאני יכול לומר לך, מה שאני הבנתי שהוא יהודי משיחי.
אז אתה רוצה להגיד יותר כלום, עזוב, מי שמשלם, בעל המאה הוא בעל הדעה.
עכשיו, מה המשמעות?
אני תמיד טוען ששמעות, זה לא בעל זלזל בשמעים, אבל שמעות זה מקצוע מאוד 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 מדויק. הם כותבים בדיוק כמה, זה שמזמין, הם כותבים בדיוק את מה שהוא מבקש. אותו דבר דרך אגב, זה בסקרים, אני מתאר לעצמי. אני מתאר לעצמי שאם המגזר החרדי היה עושה כזה סקר, היה יוצא הפוך, בוא נגיד ככה.
כלב מיירס. This is the newman. כלב
והוא משיחיס, אז בטח ששונאים אותנו.
עכשיו, אמנם, איך קוראים לה, מי אמרת? מינה צמח?
מינה צמח ומנו גבע.
ומנו גבע, באמת, שני סוקרים.
דרך אגב, הם טענו שבכלל...
בואו, לא נכנס לבחירות.
לא, זה חשוב, זהו, לבחירות. היום ביבי באופוזיציה.
ביבי היה צריך להיות באופוזיציה, ובוז'י היה צריך להיות ראש ממשלה.
זהו,
אז בואו, זה דבר ראשון. דבר שני, אני שמעתי ממישהו בחור שעובד בסקרים, הוא סיפר לי דבר מאוד מעניין. הכל תלוי איך בדיוק אתה מסגנן את השאלה, ובהתאם לזה אתה מקבל את התשובה.
נכון.
זאת אומרת, אתה יכול להגיד, האם אתה אוהב את החרדים, או אתה יכול לשאול האם אתה שונא את החרדים. אתה יכול לשאול
נכון,
את אותו
נכון.
שאלה באלף...
את הטונציה ו... צריכה להיות איזה... תכף. אני אגיד לך דבר אחד, אבל כן. בוא נקה על חטא. אני יכול להבין למה הציבור החרדי... לא הכי אהוד. אתה יודע מה, אני מסכים איתך, הסנו ביותר, זה אפס, לא מריח. אבל אני חושב שהציבור החרדי, באיזשהו אופן, קצת מתנסה. זה אומר, אני אתן לך דוגמה. הציבור החרדי, כאשר יש חוזרים בתשובה, זה מאוד טוב. כאשר צריך להכניס אותם, כאן תמיד אנחנו יושבים עם, עם הרב של הישיבה, אתה תמיד מזמין אותו.
הרבו, כן.
שהם כאילו סוג ב', זאת אומרת, יש לנו איזה בעיה למגזר החרדי, שאנחנו לא יודעים, מצד אחד המון חסדים, והמון אהבה, באמת, והמון מצוות, והמון תורה, אין ספק. מצד שני, יש לנו איזושהי בעיה, יש לנו
כן,
איזושהי
אבל,
בעיה.
אבל, אבל, שוב.
ולכן, חילוני, שאתה לא, אתה לא אומר מה? לו שלום. רגע, שנייה אחת, כמו שאמר הרב ברוק, שאתה זורק דרך החלון ליד חילוני את כל ההשפעה החוצה, ואני גם מדבר על, אני מכה על חטא, לפעמים גם אני. כן, אז מסתכלים עלינו, אנחנו צריכים, הציבור החרדי צריך לעשות איזשהו כן, חשבון אבל, נפש, קטן.
אבל מה שאתה אומר עכשיו, לפחות... אין שום סיבה שלא יתייחסו ככה גם לציבור החילוני, גם ציבור החילוני מתייחס ככה. הוא לא אומר שלום לאף אחד.
כן, אבל הוא רוב, אבל הוא רוב. לכן הוא שונא אותנו.
מה פתאום הוא שונא אותנו אם הוא מתנהג אותו דבר? יש פה נקודה, אני לא שאני, לא, חס וחלילה, שלא תחשוב לרגע שאני לא מסכים עם מה שאתה אומר. אנחנו צריכים לתת דוגמה.
זהו,
כמו שאומר הרב ברוק תמיד, בתור לקופת חולים, בתור לאוטובוס, להגיד שלום.
לקום לסקנה.
אנחנו צריכים להיות אחרת, אנחנו צריכים לעבוד דוגמה, כי עלינו מסתכלים. אבל פה מתחילה השאלה, למה עלינו מסתכלים, מה שנקרא בזכוכית מגדלת, ולא מסתכלים על כל קבוצת אוכלוסייה אחרת?
כי אנחנו דובדבן, זה לכבוד יחשב לנו, לנו.
אז אנחנו דובדבן מצד אחד, אבל תן לי גם לתת לך אולי עוד נקודת מחשבה. כי נגדנו מסיתים נונסטופ.
זה ברור.
אני רוצה לתת לך דוגמה.
תקרא ידיעות אחרונות, זה לא משנה.
אני לא צריך תקשורת, כך אני יותר יודע מה.
אבל תקשורת מדבר, תמיד שעוצרים מישהו, הוא חרדי, אף אחד לא כתוב הוא חילוני. תמיד הדת חייבת להיכנס למשהו...
למה? אחד, אני לא חושב שזה נמצא פה בתוך הסקר, אני לא שמתי לב שנמצא, אבל אחד המוסדות הסנועים ביותר במדינה, למיטב זיכרוני, מסקרים אחרים שהיו, זה הרבנות הראשית.
נכון.
בתי הדין.
למה? ככה.
לא ככה.
כי מסיתים.
אין ככה, יפה מאוד. כך לדוגמה, ארגון כמו ארגון צוהר, כן? שלקח לעצמו אג'נדה במשך תקופה ארוכה, באופן שיטתי, עם הרבה מאוד יחסי ציבור,
הרבה
עם
כסף.
הרבה כסף, עם הרבה פרסום, לבוא ולעבוד, קודם כל, לנסות לכבוש את הרבנות הראשית.
ולא הצלחנו להיות אלטרנטיבה.
אלטרנטיבה.
נכון.
עכשיו, מה אתה מצפה? שהפרסומת הזאת הולכת לריקם? אין דבר כזה.
ואז אתה... הם לא נותנים לך ברבנות, אתה אומר, הנה צור, היו בסדר.
צור היו בסדר, והנה היו בסדר. ואני חוזר ומדגיש, אני לא שאני חולק על מה שאתה אומר. יש מקום לבתי הדין הרבניים לשיפור, יש מקום
נכון.
לרבנות הראשית לשיפור, אבל אתה יודע, אני ישבתי אתמול עם איזה בחור שעושה מחקר, ודווקא אחד המנחים של המחקר שהוא עושה היה השופט חשין. הוא דרך אגב סיפר לי את השיעורים האחרונים שהוא נתן שם, איך שהוא נכנס עם הליכון כזה, עם, אתה יודע, אתה מכיר את ההליכון הזה עם ה...
עם הכדורי טניס.
כדורי טניס. הוא אומר שזה היה קשה לראות אותו. הוא סיפר לי את זה.
שקעת שמה הוא.
לא בזה, דיברנו נושא של שוויון, נשים, גברים, לא... אבל זה דבר אחד, אין מה לעשות. אין מה לעשות. ההלכה היא שגבר יכול להתחתן עם 10 נשים, ואישה לא. מה לעשות? אין שוויון. אין שוויון, כי יש הלכה.
לא שיש שוויון, אתה לא יכול לקפל את ההלכה. אתה לא יכול לקפל את ההלכה כדי להיות נחמד, אתה צודק.
בדיוק. עכשיו, היות והם דורשים שוויוניות בכל דבר, והלכה בדברים מסוימים זה לטובת הגבר, בדברים מסוימים זה לטובת האישה, בדברים מסוימים זה לטובת זה ולטובת אחר. אנחנו לא יכולים לבוא ולדרוש שוויונות, אני כבר לא מדבר על זה, שאין שוויון בשום מקום.
אני לא חושב שצריך כאן שוויון, אני חושב שיש לנו ספר הוראות.
לא, זה פה מתחיל, פה זה מתחיל.
אבל אני אומר, צריך לקחת את זה כספר הוראות, אתה לא משנה, זה הכל. זאת אומרת, להבדיל, התורה זה ספר הוראות, להתחיל, בוא נתחיל לקפל, להיות גמיש בנקודות מסוימות, אז תעשה לעצמך ספר אחר.
אז אני בשורה התחתונה, שוב אם אני אחזור לסקר הזה, דבר ראשון, אל תשכחו
מי
בחסות מי הנעשה הסקר הזה, ודבר שני, אל תשכחו את השנתיים הקודמות שהיו לנו, את המסע הסתה נוראי.
אתה אומר, בוא נראות שנתיים.
במסע הסתה, זה לא רק מיאיר לפיד ויש עתיד, היה לנו גם מסע נוראי מצד אותו ציבור, חובש כיפה, לשמחתי הרבה. זה לא כולם.
זה לא כולם.
אני מדבר על הבית היהודי, הבית היהודי.
זה לא כל הבית היהודי.
סליחה, אתה שוכח שכל הנושא של שוויון בנטל...
כן, אבל זה לא כל הבית היהודי.
אז יש פופובסקי שיושב פה, ורוי קנטן שיושב בצד השני, אומר, לא, עם הידיים,
נכון, בדיוק.
בסדר.
זה דמגוגיה להגיד את מה שאתה אומר כרגע.
פוליטית, פוליטית, אתה שוכח.
פוליטית, אבל לא הציבור, זה לא הציבור.
אבל את רוי קנטן, אף אחד לא שומע אותו, הוא יושב מאחורי הכפתורים. את ישי פופובסקי לא שומעים, הוא יושב מאחורי הכפתורים.
כן, אבל יש המון והמון והמון כמוהם.
בסדר, אבל את אלו שהם שומעים.
בסדר, אלה ששומעים.
והם, אני לא שואל אותם עכשיו למי הם הצביעו, כי אני הרי יודע למי הם הצביעו.
הם הצביעו ודאי לגימל, זה ברור.
חשבתי לשס.
אוקיי.
לא, רוי לשס וישי לגימל.
כן, זהו. בוא נשמע שיר יותר טוב, כן.
יותר טוב, אה?
כן.
לפני שהם סוגרים לנו את השידור בכלל.
שיר וחוזרים.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, בני, חזרנו ביום כיפור.
אתה מסיימים, אז בוא
נזדרז.
נזדרז, אם יש לך משהו חשוב.
יש לי כמה דברים חשובים אחר כך לומר בסוף, אבל לפחות המסתננים עבדו ביום כיפור. 25 מסתננים.
29 מסתננים.
לא ראית 4 אחרים, לא ראיתי.
אתה לא ראית.
לא ראיתי. איך אתה מסביר את זה?
אני מסביר את זה מאוד פשוט. ברגע שבגץ, אנחנו שוב חוזרים לשלטון הבגצי, ברגע שבגץ משדר שזה בסדר,
אז כולם מגיעים אלינו.
תשמע, הרי מה קורה שם בסודן, באריתריאה? הם שם שומעים שפה במדינת ישראל,
שהחבר'ה בבתי סוהר, אז אין מי שמה לבוא.
בבתי סוהר, ואין יציאה, ולוקחים אותם על המטוס הראשון, כמו שאומרים, ומטיסים אותם בחזרה, אז הם מבינים שאין להם מה להגיע. אבל ברגע שמערכת המשפט במדינת
אני
ישראל.
אני חשבתי הפוך, אני חשבתי שהצבא בגלל ששומר יום כיפור הפוך, והכוננות הייתה, אתה יודע, בכל פעם אנשים הלכו
לא,
בתי
לא,
כנסת,
לא, לא.
הם הצליחו להסתנן.
מוישה, קר בחשבון, גדר לא עוצר, אז מטפסים מעל הגדר.
אבל החיילים היו בתפילות,
אבל,
שאתה מבין.
כל הכבוד, כל הכבוד, על זה לא חשבתי, אבל בואו אני עכשיו קצת יותר רציניים, ברגע שבן אדם אתה משדר לו,
בוא תיכנס שזה, הכל
תיכנס,
בסדר,
אז חודשיים בחולות, אז כולם באים לחולות, אחרי זה תגיע לתל אביב, אין מרה, שום סיבה. ואותו דבר מה שוויינשטיין, אדון וויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, משדר לזורקי האבנים.
לא,
הוא משדר להם,
הוא משדר להם שיש כאן מדינת חוק.
אתה לא תיתן לי לדבר, אה?
לא, אוקיי.
כמו שוויינשטיין לא נותן לביבי לדבר, אתה
לא
נותן...
לא, לא, ואני חושב שוויינשטיין צודק בנקודה הזאת, בוא, אנחנו מדינת חוק, ואנחנו מדינה שוויונית, ולהתחיל את הגזרות האלה על ההורים שלא יקבלו קצוות ילדים, ונשק מסוג כזה. תשמע, זה כבר מדינת עולם שלישי, אנחנו נהפכים פה. אני חושב שיש לנו מספיק כוחות ומספיק אמצעים לטפל בזה, ולא להתחיל לשנות את זה ברמות כאלה כמו שביבי רוצה. זאת דעתי.
תראה, אני מסכים איתך דבר ראשון, שאתה לא יכול להטיל עונש על אבא, על מה שהילד עשה.
על סבא, ועל הכפר שלו.
סבא, ועל הכפר, זה גם לא. אבל יש מספיק צעדים שנתניהו רוצה להוביל אותם. אתה יודע מה, אני מדבר איתך על משהו יותר אגרסיבי. הרי אם הילד בן ה-12 היה יודע שכשאח שלו, אם אח שלו יישב ויזרוק אבן, הוא יחטוף כדור ברגל,
כן,
הוא יחטוף כדור ברגל, והוא יצטרך לשבת בבית חולים עם רגל או בלי רגל באיזשהו מקום. הוא הרי לומד את זה מאח שלו. אני אומר, אותו בחור בן 15, אני לא אומר, אתה לא יכול לראות על ילד בן 12. אבל כשילד בן 12 רואה מה עושים לאח שלו בן ה-15, בן ה-17, הוא לא יעשה. עכשיו, לא יכול להיות. מוישה, בוא פעם אחת לתמיד נעשה קצת סדר. אתה ואני וכולנו דורשים ביטחון. ממי אנחנו דורשים את הביטחון? ממשלת ישראל.
נכון.
מראש הממשלה, שר לביטחון פנים, שר הביטחון, כל אלו. ממשלת ישראל היא זאת שכלפיה אתה בא ודורש, תעשו 1, 2, 3, 4. אם ממשלת ישראל ידיה כבולות מאחורה ומקדימה על ידי היועץ המשפטי לממשלה,
אז אבל לפעמים הוא עושה עבודה טובה, ופה אני חושב שהוא עושה עבודה טובה. אני רוצה להגיד מזל.
אתה צריך משהו אצל ויינשטיין, משהו?
לא, אבל אני חושב שהוא צודק, הוא צודק.
אני חושב שהוא לא צודק.
לבריאות. אני רוצה להגיד מזל טוב לגואל וקנין, שאתמול היה ברית מילה לבן שלו. מזל טוב שאני הולך כרגע לבר מצווה. כרגע, אני קם מהאולפן ויוצא לבר מצווה.
יום שישי בר מצווה?
כן, זה יום שישי בר מצווה. כן, על הבוקר. עכשיו אני הולך לאכול ארוחת בוקר פראית.
ולא הזמנת אותי.
מה לעשות? אלימייר ומיקי רבסון, לבר מצווה של הבן שלהם רמי. אני בדרך לשמור לי מנה, כי זה מתחיל עוד רגע. הבר מצווה מתחיל עוד רגע.
עוד מעט מתחיל, אני מתחיל לחשוב שכל התוכנית הזאת מיועדת לבר מצווה.
חד משמעית.
די כבר.
עזוב, אני אומר ברכה, ואז יש לי מנה מחכה לי.
אבל לי, לא מחכה שום מנה.
אז אני אדאג לך, אבל אני רוצה להגיד רק את תנחומים.
רגע, בוא נגמור את המזל טובים, אחרי שנגיע. אבל אני מחכה להימנע אולי, אם ירצה שם, אני לא בטוח שיהיה לי את האפשרות, אבל אם ירצה שם, גם יהיה ביתו בזמנו, אז יש עוד שסניק אחד, גם הוא עוזר של אריה דרעי, וקוראים לו יוסף חיים חלף.
או, מזל טוב, גם לא נולד בן.
קלף או חלף.
זה לא משנה.
הוא מתקן אותי אחרי שידור.
זה לא משנה, יקע שהוא מאחורי אריה.
לא נולד בן, ובאמת יוסף חיים מזל טוב.
ואני רוצה...
והכי חשוב, תשמע, הוא חבר במשפיעים, אז ודאי
שאני... זה חשוב, זה חשוב. ואני רוצה קוס תנחומים למשפחת זילברליכט. זה נפטרה הרבנית זיסל עניה, בת הרב שלום יוסף זילברליכט, נפטרה יום לפני יום כיפור, הם אפילו לא הספיקו לשבת שבעה, זאת אומרת יום אחד. מהשמיים תנוחמו, כמו שאומרים.
בעיקר שבעזרת השם החג הבא עלינו לטובה.
יהיה בשמחות.
שהוא זמן שמחתנו. זה החג שאנחנו מצווים לשמוח. עם כל הכאב, עם כל הצרות, עם כל הבעיות, אנחנו מצווים.
ואנחנו כאן, ואנחנו מתכוננים להישאר כאן.
והיית אך שמח. שבת שלום.
שבת שלום, חג שמח.
ותודה רבה לרועי.
ושבוע הבא אנחנו שעתיים כנראה. אנחנו שעתיים.
שעתיים. אתם כבר תדעו על זה כבר. שבת שלום, להתראות.
Rachamanu yokim yokim lonu esukas dovitanai foles Rachamanu yokim yokim lonu esukas dovitanai foles Rachamon u yokim lonu Esukas dovidanoi foles, o rachamon, uyokim lonu, Esukas dovidanoi foles, o rachamon, uyokim, yokim lonu, Esukas dovidanoi foles. Rachamonu yokim yokim lonu esukas dovitanoi foles O rachamon u yokim lonu esukas dovitanoi foles O rachamon u yokim lonu Esukas dovid anoi foles.